Şöyle dedim. Ahmin çayım. Tu haşib a. Şöyle bir dama dök. Lo da ilanım. Şöyle lanu etmaram. Rabbi Omer. שאתה רח עם עם ישראל למעלה מ-60 שנה, הרביץ תורה בכל אתר ואתר, והסתלק. ועכשיו חשבנו שנשאר תחת פסידו של חכם שלום, שהיה גם בנם של קדושים, והיה איש צדיק, קדוש, והשתיר את עצמו הרבה מאוד. ואמרנו בצילו נחיה, ונזכה איתו לקבל את פני משיח. על העבונות, העבונות שאנחנו עושים, הם כמו שהסתלק הצדיק. כמרה אומרת בפירוש, כשיש עבירות בדור, הקדוש ברוך הוא לוקח צדיק, מכפר על הדור. והגמרא ממשיכה ואומרת, אין צדיק, חס ושלום, לוקח תינוקות של בית רבה. אז אנחנו צריכים לדעת שהרב הלך לכפר עלינו. אנחנו נמצאים כעת תוך הימים של האבל עליו, וצריכים להרהר תשובה. כל אחד יאמר, אני גרמתי שצדיק הזה היה איתנו להסתלק. ואיך כתוב בפסוק, אכן, והוא מחולל מפשענו, מדוכא מעוונותינו, ובחבורתו נרפא לנו. אמנם, פשט הפסוק מדבר על משיח צדקנו, אבל היינו אך, כל צדיק בדור הוא בחינת משיח צדקנו. הוא שליח של הקדוש ברוך הוא להגן על הדור. ועכשיו אבונותינו הסתלק, איך כתוב אצל אהרון הכהן, ויראו כל העדה כי גבה אהרון. והגמרא דרשה, אל תקרב ויראו. אלא ביראו מלמד שנפטר אהרון, הסתלקו ענני כבוד, ואז בא כנעני מלך ערב להילחם בישראל. יהי רצון שתהיה נשמתו צרורה בצרור החיים בגן עדן. אני רציתי לומר משהו על פרשת השבוע, אבל אם התחלנו לדבר קצת בשבחו של צדיק, כי זה גורם גם לנשמתו נחת רוח, גם זה חובתנו כלפיו, כיוון שהוא דאג לנו, נשא קצת להנמיך את המרעיש, חובתנו כלפיו שהוא דאג לנו בצד הרוחני, בכל הצדדים, בכל העניינים. אז אנחנו צריכים לדעת את גודל העבדה ולדעת איך למדות את החסר. אחד הדברים, רבותיי, שצריך מאוד להתריע עליהם, זה ביטול תורה. על זה הרבה לא מדברים. כשאדם יושב אפילו רגע אחד ובטל, רגע אז רגע כממרה. כמה לוקח להגיד רגע? שנייה? אז חס ושלום, נידון על זה. כמו שאמר הפסוק, לא תרפני עד בולעי רוקי. אפילו אדם בנה את הרוק שלו קצת לאט באמצע הלימוד, והתעכב, אמר פחות מילה, דנים אותו בשמיים. לכן צריך להיזהר, להתחזק מאוד בביטול תורה, שלא לבטל תורה. אדם צריך להרגיל את עצמו בכל רגע פנוי, שיש ספר תחת ידו. איזה ספר שיהיה? וילמד. כל רגע פנוי ילמד. אפילו מחכה למישהו, מחכה לאוטובוס, מחכה, תיקח, איך כתב הרב פלא יועץ, עליו השלום, היה אמר שפעם בא אליו יהודי אחד שם בבולגריה, ואמר לו שהוא יושב בחנות לפעמים שעתיים, שלוש, ואין קונים, לא באים אנשים לקנות בחנות. שאל אותו, אז מה אתה עושה בזמן שהם לא באים? אמר לו, אני קורא בגזטה. אתה יודע מה זה גזטה? עיתון, לוקח. אז היום יש לא לכם האתרים, כי בא ישראל דרך האתרים. אז אמר לו, זה בגלל שאתה קורא גזטה, היצר הרע לא שולח לך קונים, הוא רוצה שתמשיך לקרוא. אמר לו, אז מה אני אעשה? מה, תיקח ספר תהילים, תלמד. ויעבור לך קונים אחד אחרי השני. למה? היצר הרע לא נותן לאדם שיקרא תהילים, אז באמצע שהוא קורא, ישלח לו. וכן היה. כותב שכן היה. זה אמת. כל דבר שבקדושה, השטן מפריע, אבל דבר שהוא לא מצד הקדושה, אז הוא הולך חלק. אני רוצה לדבר קצת על הגאון, כיוון שאני זכיתי להכיר אותו, עוד שהייתי ילד, תדעו, בגיל שש בתלמוד תורה. והוא היה אביו, היה איש קדוש ונורא. אביו היה זקן המקובלים בעולם. לא היה מקובל גדול כמו באותו דור, באפרים הכהן. והיה מראה פניו כמראה איש האלוקים. וחסיד בתכלית, וחי בעוני ובדוחק. ממש, עוני גדול. אבל תמיד צהדתו בפניו, והיה מקבל כל אדם בסבר פנים יפות. והוא היה מלמד בתלמוד תורה, אז בזמנה, תדעו שבדור שלנו, המלמדים בתלמוד התורה היו גדולי הדור. רבי עזרא עטייה, ראש ישיבת פורת יוסף, היה מלמד בתלמוד תורה. חכם אפרים כהן, ראש המקובלים, מלמד שעה בתלמוד תורה כל יום. היה תלמודי תורה מפוזרים בירושלים, לפי העדות. היה דורש ציון, שם היה של הספרדים, יוצאי סלוניקי, יוצאי טורקיה. היה שם הרב מנחת החג, רבי חנניה גבריאל יהושע, אחד מגדולי הדור. מרן ביביע עומר מביא אותו בלי סוף. היה פוסק, והוא בעצמו היה מלמד בתלמוד תורה. הרב בן ציון מאיר חי עוזאל, שהיה ראשון לציון, היה מלמד בתלמוד תורה. וכן אני יכול להביא לכם למנות, הרב בן ציון אבא שאול, חמיל, הרב יוסף שרבני, כולם גדולי העולם היו מלמדים בתלמודי תורה, וככה הילדים היו יוצאים בעלי דרך ארץ, מורה, בעקבות שמיים, והיו מקבלים מושג מעצם זה שרואים אותם. זאת אומרת, היינו בפורת יוסף שהיינו ילדים, היו עושים לפעמים תפילה או איזו התעוררות על איזה מצב שהיה, אז היו עולים כל הרבנים באים. אז כל הזקנים, החכמים, היו יושבים במזרח של האולם, היה מספיק לראות אותם כדי להזדעזע. היינו רואים 30 גדולי העולם, כולם עם מצנפות וגלימות, הרב יצחק כדורי אז היה עוד צעיר בימים, אני מדבר איתכם לפני 50-60 שנה. היה לראות אותם כל גדולי הדור של אז, זה היינו מקבלים פחד. והיה, השתבח שמו, יופי, יופי, טוב מאוד, טוב מאוד, נהיית מלצר, מזל טוב. בקיצור, פה ושם, אז היה, אביו היה איש גדול מאוד, יחסית קדוש. היה פעם אחת, כל כך היה לו עוני, הגלימה שלו הייתה כבר ישנה, בדהויה. צבע שחור, אבל היא דהויה. היה איזה יהודי שבא מאמריקה, ולא לכם, שם היה בתוך הקהילות הרפורמיות. והוא עליו, אביו קרב אותו, החזיר אותו בתשובה. אז הוא יום אחד אמר לרב, למה הרב לובש את הגלימה הזאת? אמר לו, זה מה שיש. אז אמר לו, אני אקנה לך גלימה חדשה, יפה. אמר לו, לא, אני לא מסכים. אמר לו, למה? אמר לו, אני לא רוצה כל פעם שאני אדבש את הגלימה, אזכור את העוונות שעשית. אתה רוצה לתת לי את זה ככפרה על העוונות שלך. אני לא רוצה לקטרג עליך, ככה, ולא הסכים. אמו של הרב, אני הכרתי אותה, כי אנחנו מחותנים יחד, מורבי והוא היו מחותנים. אז אמו, עליה השלום, הייתה צדקת שבצדקניות. לא סתם יצאה גדולה דור, תדעו, זה אין דבר בחינם. פה אדם ילמד מוסר, מי שרוצה שהילדים שלו יצאו צדיקים, הוא צריך בעצמו להיות צדיק, הוא ואשתו. היא הייתה למעלה מ-90 שנה. והייתה לבושה בגדים חומים כהים, מכף רגל ועד ראש. כולה מכוסה ולא רואים ממנה מאומה. והייתה הולכת בתי כנסיות, לדרשות, הייתה בקיאה בתורה, מקשה קושיות, שואלת שאלות, משהו אפלה ואפלה. והיה לה ספר תהילים, כל יום הייתה קוראת בו, אני הייתי רואה את הספר הזה. ישן נושן, אותו ספר, וכל הדפים שלו עבים, ממה היו עבים? מהדמעות שהייתה קוראת, קוראת תהילים ומורידה דמעות. וכל הדפים של התהילים סוגים בדמעות שלה. אז תארו לכם איזה גדול היה לנו בן שלי, מספיק לראות את האמא שלו, להבין מי הוא היה. אז איזה בן היא הביאה? והייתה קוראת כל יום חוק לישראל, זה אני ראיתי, לא סיפרו לי, ראיתי. קוראת חוק לישראל, יותר מחצי שעה לוקח לה. ובקיאה, בגמרא, בזוהר, בהלכה, במוסר, בכל. לפעמים הייתה מצאת מוסר לאיזה בחור, יותר מאיזה רב גדול בישראל. אפלה ואפלה. אז תראו רק באיזה בית גדל מורנו הרב. הגמרא, המדרש אומר בבראשית רבה, פרק ל"ד, המדרש אומר על הפסוק בתהילים. אדוני צדיק יבחן ורשע ואוהב חמאס, שנאה נפשו. שואל המדרש, מה פירוש השם צדיק יבחן? פשט, בוחן את הצדיק, אם הוא עובד אותו באמת, אם הוא נאמן, או יש אדם שהוא בועט בייסורים, יש לו איזה... אז מביאה הגמרא שלושה משלים. צריך להבין מה זה. המדרש, סליחה. אמר רבי יונתן, היוצר הזה, יוצר זה כלי, עושה כלי הרס. אחד שלוקח טיט ומערב אותו עם חמר ועושה כדי חרסים. אז יש הרס טוב, יש הרס פחות טוב. כשהוא רואה שיצא איזה כלי יפה, הוא מבין בזה לפי הצבע, לפי המראה, מקיש עליו בכוח, אז הוא רוצה למכור, הולך לשוק, דופק עליו, לוקח אפילו איזה פטיש עץ, מכה עליו ורואות לכולם, תראו זה קמקן שלא נשבר. אבל שרואה כלי שהוא ככה חצי חצי, לא מקיש עליו. אומר ככה הקדוש ברוך הוא. שרואה צדיק אחד גדול, שיודע בו שהוא מאמין בשם, מביא עליו ייסורים. ורוצה להראות לנו. רבנו בחי שואל, למה באמת צדיקים סובלים ייסורים? הוא אומר, שתי סיבות. האחד, הקדוש ברוך הוא רוצה להעלות את הצדיק למדרגה יותר גבוהה. כי אינו דומה מי שלומד תורה במנוחה. מי שלומד תורה עם מזגן וכוס מים וכוס סודה ואני יודע מה, את כל היום התחילו גם לשתות בתוך בית הכנסת. לא רק זה, בתפילה. אחד שאל אותי, האם ביוצר מותר לשתות? אמרת, תשב בבית שלך, תעמוד עמידה משתייה גם כן. שוטה שבעולם. יש לנו שעה אחת בבוקר להתפלל לפני השם. אתה לא יכול לסבול רק לשתות? מה אתה עושה ביום כיפור? אז היום זה אנשים כל כך נהיו טיפשים. וירד טמטום לעולם, סליחה שאני מדבר ככה, אבל אין דרך אחרת. היום פינו כל הזמן לפנק את הגוף, 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 זה עבודה זרה. קום לעבוד את הנשמה, לעבוד את השם, מתחילים לעבוד את הגוף. אז זה טעם אחד, כדי להעלות מעלתו של הצדיק, שיהיה לו שכר וחלק טוב בעולם הבא יותר ויותר. טעם שני, כדי שאנשים לבחון אותו, אם הוא להראות לאנשים כמה הוא נאמן לשם יתברך. שאתה רואה אותו שהוא סובל, ויש לו איסורים, ובכל זאת הולך לבית הכנסת, בכל זאת הולך לבית המדרש, בכל זאת נותן שיעורים, כמו מרן על ראש שלום הרב, שאנחנו עסוקים בכבודו. עד כמעט עד יומו האחרון, עד שנכנס לבית הרפואה, היה נותן שיעור מדי יום ביומו. והוא אמר לי פעם שאין יום שהוא לא מכין את השיעור. ואפילו שהוא מכיר את השיעור כבר, כל השס היה ידוע, היה כמנחה בכסתה. למה הוא מכין את השיעור? תשמעו איזה דקדוק היה מדקדק. הוא אומר, אני חושש מגזל. כיוון שנותנים לי משכורת על זה שאני מלמד, השם, אני לא עושה מלאכתי נאמנה, אני מכין את השיעור שעה, לפחות את שעה, עוד יותר, ואז נותן את זה לפני הבחורים. תראו כמה היה מדקדק על עצמו בכל דבר ודבר. אז זה דברי רבי אלעזר. אמר רבי יונתן, פשטני הזה, כשהוא אז רבי אלעזר אמר היוצר, יוצר כדי הרס. רבי יונתן אמר, הפשטני הזה, אחד שעושה פשטן, מה הוא עושה? מהפשטן עושה חוטים. כדי להירוג מזה, בדים, בגד פשטן, הם לובשים בגדי פשטן. או לעשות חברים, צריך שיהיה חזק, חבל חזק. אז הוא רואה איזה פשטן טוב, משובח, היה מבין בפשטן. לוקח אותו, קושר אותו, ומותח אותו, ומושך בכל כוחו. ומה עושה? עושה ממנו בד, וחובט את הבד. ומראה לכולם, תראו איזה בד חזק, אני מכה עליו, והוא נשאר שלם. אין חורים, אין בו פגע. ואז, כולם רואים וקונים אותו. אומר ככה הקדוש ברוך הוא, רואה צדיק שהוא נאמן, מביא עליו איסורים כדי שאחרים ילמדו ויראו איך צדיק צריך להיות עובד את השם. אחר כך יש שם דברי רבי יוסף. רבי יוסף אמר, הרפתן הזה שיש לפניו שתי פרות. אתם התחלתם להסתובב פה, ילדים? התחלתם להסתובב? לא מתיימים בבית הכנסת. אומר הרפתן הזה שלפניו פרות. יש לפניו שתי פרות. והוא רואה פרה אחת שהיא בריאה וחזקה, שם עליה עול וחורש איתה את השדה. אבל הפרה השנייה היא עצלנית, לא, זה מניח אותה. אז לוקח את הפרה הזאת ומשתמש בה. ככה הקדוש ברוך הוא, שרואה איזה צדיק, לוקח אותו ומנסה אותו. צדיק יבחן. למה המדרש היה פה, יש פה שלוש דוגמאות, שלוש דעות. מה העניין בזה? למה מה שאמר זה לא אמר זה, מה שאמר זה לא אמר זה? אם נתבונן, יש פה שלוש מדרגות. מדרגה הראשונה היה מדובר בדומם. מה זה היה? כלי חרס. כלי חרס זה אדמה. אפילו אדמה, אדם, אז יש כמה סוגים בבני אדם. יש אדם שהוא בחינת דומם. נולד כזה גולם, מה תעשה? אבי ואמו עמי ארצות. אז מה, נזרוק אותו? נביא קרב אותו. אסור לוותר על אף אחד. אז אקח אותו. גם מדומם אתה רואה אפשר לעשות משהו. אתה עושה כלי הרס, קנקן, משתמש. אז הנה, יש ממנו איזה תועלת. ככה, תחיל. קח את הכיסא, תסלק את זה מפה. בוא אליי, תקח את הכיסא, כן, תוציא אותו החוצה. לך מפה. חוצפה. חצוף. באמצע הספט של חכם, קם. קיצור הדברים, אז זה דומם. דומם, צריך לזה, לא אחד שמסתובב, דומם. השני, הרבי לעשר הביא, לא על זה, אלא על פשטן. מה זה פשטן? פשטן זה כבר צומח. יש לו מדרגה יותר גבוהה. אנחנו לא אומרים כך ביום הכיפורים, עוד מעט כיפור, צריך להתכונן. על התאים שאנחנו חייבים עליהם גלגול, בדומם וצומח, וחי בלתי מדבר, וחי מדבר. הם ארבע מדרגות, דצחם, כך הם נקראים, דומם, צומח, חי מדבר. אז אחרי זה יש צומח, זו מדרגה יותר גבוהה. הצומח הזה, הוא, זה הפשטן. אז לוקח אותו הפשטני ובודק אותו. רואה איזה פשטן חזק, הורג ממנו בגד ואומר, תראו, אני חובט בו והוא נשאר שלם, תראו איזה בגד. אז אנשים קונים. ככה עושה הקדוש ברוך הוא הצדיק. אז זה כבר מדרגה יותר גבוהה. יש מדרגה עוד יותר גבוהה. שזה בעל חי. בעל חי יש בו אפילו נפש, נפש החי. זה פרה. המדרש אומר, למה קוראים לה פרה? השם שהיא פרה ורבה. פרה מביאה הרבה תועלת. אתה יכול להוציא ממנה חלב, היא מביאה לך עגלים, אתה יכול לשחוט, לעשות סעודות בשבתות וימים טובים. אתה לוקח אותה חורי שיטת האדמה, עושה איתה עבודות, פרה, לכן יש בה הרבה מעלה. אחר כך כשזה צריך לשוחט אותה, אתה שוחט ושחט בתורה. אז הפרה היא כבר במדרגה יותר גבוהה, זה בעל חי, לוקח אותה ושם עליה מסע. הוא אומר, תראו כמה מסע היא נושאת. טונות, שתי טונות, שלוש טון, והולכת, הנה תראו. ואז כולם רואים ולומדים. אומר ככה צדיק. אז הוא מתקן גם בדומם, גם בצומח, גם בחי, גם במדבר. לכן רבנו אריק כותב שאדם, יש כאלה חסרי דעת מסכנים. הם אומרים, צמחוני, או הוא טבעוני, לא יודע גם מה ההבדל ביניהם, זה רפורמי וזה קונסרבטיבי. מה ההבדל? אני לא יודע. שניהם מהללים שבת. אז הוא צמחוני, לא אוכל, לא אוכל בשר. והוא עושה איסור. מה האיסור יש כאן? אתה לא רוצה לאכול בשר. אבל לפחות בשבת, משהו, תטעם משהו. לא בשבת, ביום טוב. יום טוב חייב. כתוב, ושמחת בחגיך, והגמרא דרשה, אין שמחה, אלא בבשר ויין. אז יש אדם שבשר מזיק לו, יאכל עוף. יש הודו בשר אדום, ככה אמרו לי, ויש בשר לבן. לא מבין בזה, אבל... לא. לבן ויש אדום. תאכל מה שמתאים לך. אבל תאכל, בעל חי. מה יש בזה? יש שם ניצוצות של נשמות, רבותיי. יש אדם שנפטר מהעולם, ולא עליכם, לא קיים מצוות כמו שצריך, אז חלקים מהנשמה, לא כל הנשמה, הנשמה שהיא כבר מושלמת, עולה. אבל חלק ממנה, שהיה קצת, אנחנו לא מבינים מה זה חלקים, אבל זה אור. חלק מהאור לא מספיק טוב, מביא אותו באיזה בעל חי. במובן מעשה עם רבנו הארי, היושב ללמוד עם התלמידים, ויום אחד הגיע איזה עגל, היה שם בית מטבחיים. עד לפני 20 שנה, בית מטבחיים הזה היה נמצא בצד, לא רחוק מבית הכנסת של הארי, ליד בית העלמין. הבית מטבחיים הזה היה קיים מאז, מזקופת רבנו הארי. ברח עגל בשעה 4 בבוקר, היו שוחטים בשתיים, שלוש, לפנות בוקר, כולם ככה. ברח והגיע לבית הכנסת של רבנו הארי ועמד, שם שתי ידיו, רגליו הקדמיות על השולחן וצעק מי. רבנו הארי הסתכל עליו, קרא לאחד מתלמידיו, אמר לו, תיקח, לך, לך, זה ברח כעת מהבית מטבחיים, תפדה אותו בכסף מלא, תקנה אותו, ואחרי התפילה אני אגיד לך מה לעשות. כן היה. הזמין שוחט, אמר לו, תבדוק טוב את הסכין כהלכה, תשחט אותו, תברך ותשחט. עכשיו, את הבשר שלו, תבדוק אותו טוב שאין בו שמחה ואין בו שום מום, שום איזו טרפה, ותחלק את בשרו לעניים. כך עשו. ואמר לו את העור, תשלח אותו לעיבוד, יעשו מזה קלף לתפילין, מזוזה, ספר תורה, או רצועות של תפילין, וכן, מכל דבר ממנו תעשה. עשה כדבר הרב, אחרי חודש בא לרב, אמר, מה העניין שהרב דווקא קרא דיל? אמר לו, תדע, שאבי היה עם הארץ, והתגלגל בעגל הזה, והביאו אותו לשחיטה, אבל היה לו זכות בשמיים, בגלל שהוא הבן, היה לומד אצל רבנו הארי, אז שלחו את העגל, בא ובקש תיקון מרבנו הארי. ואז רבנו הארי תיקן אותו. אמר לו מה שיעשה, ואמר לו שעכשיו הוא עלה למקומו בגן עדן. אז תראו איזה, מה אנחנו לא מבינים אנחנו, מה אנחנו עושים. לפעמים אדם קונה פירות היום מצוי, קונה ענבים, קונה זה, אז נופל לו כמה גרגרי ענבים. קח את זה, תשטוף ותאכל. מי יודע איזה נשמה מגולגלת בו? ואתה מתקן אותה. יש רבנו הארי כותב בספרו, שער רוח הקודש, ושלוש דברים בצומח, שלושה חלקים רוחניים. מה הם? אחד, כל דבר בעולם יש בו שם הוויה. אפילו השולחן הזה שיש לי פה, הוא לא יכול להתקיים אם אין בתוכו שם הוויה. שם הוויה מסתלק, השולחן מתפורך. כי הזוהר אמר, לית אתר פנוי מיני. אין מקום בעולם שהקדוש ברוך הוא לא נמצא. זה דבר ידוע. מספרים את זה על כמה רבנים אשכנזים, לא יודע, אשכנזים אחד מעתיק מהשני. אז סיפרו את זה על זה ועל זה, לא משנה. אבל שאלו אחד פעם, שאלו אותו, את הילד, אמרו לו, את הילד חכם, תגיד, איפה הקדוש ברוך הוא נמצא? אז הוא ענה לו, איפה הקדוש ברוך הוא לא נמצא? אין מקום שהוא לא נמצא. זה דברי הזוהר הקדוש. אז זה גם בפירות, בירקות, לא לזרוק מה שראוי לאכילה. זה יש בו ניצוץ של שם הוויה. זה דבר אחד. דבר שני, יש בפירות ובירקות שאנחנו אוכלים, יש בהם חלקים של הנשמות שלנו. שנתפזרו על ידי חטא אדם הראשון בדומם, בצומח, בחי, במדבר. אפילו השולחן שיש לך בבית, שאתה עושה עליו קידוש, נגזר כמה שנים השולחן הזה יישאר. אחרי שנגמר, הלך. אתה קונה אחר. אף פעם אל תבזה שום דבר. ארון ספרים, ספר, הדפיסו עליו דברי קודש. ויש ספר לא עליכם, הדפיסו עליו דברי כפירה. המסכן ההוא מי יודע התגלגל בספר של הכפירה? נשמה של צדיק התגלגלה בספר קדוש. אז ככה זה דברי בן מוארי, זה הדבר השני. דבר שלישי, אז זה, סליחה, אני עירבתי שני דברים. בנשמות יש שני מהלכים. מהלך אחד זה הנשמה של האדם עצמו. חלקים שלי ושלך. הרי האדם צריך לאכול כל יום. שאלת רופא, יגיד לך, אתה צריך חלבונים, פחמימות, ויטמינים, מינרלים, לא יודע, עוד כל מיני שמות יש להם של שדים, שמקטיבים את הגוף של האדם. אם חסר לו איזה משהו, עושים בדיקות דם, אומר לו, חסר לו ברזל, חסר לו ויטמין D, חסר ויטמין B. B, יש 300 מיני B, B12, B137, B14. בקיצור, אז אתה צריך לקחת ויטמינים. אותו סוד, תדעו, אותו דבר, מה שיש בגשמי, יש רוחני. לא הבי מרפא את הגוף, אלא הרוחניות שיש בתוכו, זה עוזר לנשמה. שהנשמה עובדת את השם ומתקיימת. אז זה דבר שני, שיש רוחני בתוך הצומח. דבר שלישי, זה מה שאמרנו, נשמות מגולגלות של כל מיני אנשים. ואתה, על ידי שאתה מברך על הפרי, מעלה אותם. תראו, מה אנחנו עושים בברכת האילנות שבחודש ניסן? יוצאים ומברכים שלא חיסר בעולמו כלום, ברא בו בריאות טובות, אילנות טובות, להנות בהם בני אדם. אומר בן מוארי, כל הסוגים יש שם. שלא חיסר בעולמו כלום, זה דומה. הקפה שנייה. יפה, תודה, תודה רבה. כן. שלא חיסר בעולמו כלום, טייל בבית הכנסת, טיול. זה כנגד הדומם. הוא ברא בו בריאות טובות כנגד בעלי חיים, ואילנות טובות כנגד הצומח. לענות בהם בני אדם, זה המדבר. עכשיו, שואל רבנו ארי, ידוע שיש בין הצומח לדומם, יש איזה דבר המקשר ביניהם, שהוא לא דומם ולא צומח, אבל גם וגם. מה זה? כך כתב גם אברבנאל, כותב אותו דבר. שמישהו איזה תשובה? האלמוגים. בים, כשאתה הולך לים, בקרקעית של הים, יש שם אבני אלמוגים שהם צומחים. אבל זה לא נראה צומח. הוא לבד נוצר שם, זה, הוא דומם, זה אבנים, אבל הן צומחות. וכל מיני צבעים של אלמוגים יש. אז האלמוגים, אלה מחברים בין הדומם לבין הצומח. אחר כך, בין הצומח לבין החי, מה מחבר? במסכת כלאיים, תראו כתוב שמה, אדני השדה. מה זה אדני השדה? היה, בזמנם היה, יכול להיות שגם היום יש, ודאי שיש, ביערות ובכל מיני מקומות. מי יודע, אולי באמזונס, אני יודע איפה. יש שם יערות, יש שם אילן שצומח עליו כמין תפוחים. התפוח הזה זה עוף שגדל, ואחר כך הוא פורח משם. וכן, יש גם בעל חי, כמו שכתוב המפרשים. מה זה ועת שעיקר אותם במכת ערוב? אז כתוב, ואת החיה וגם... ואת האדמה אשר הם עליה. מה זה האדמה אשר הם עליה? זה בעל חי שהוא מחובר לאדמה, עם חבל הטבור. אז הביא אותם, עם האדמה שלהם, הביא אותם למצרים, להכות את מצרים. אז זה מחבר בין הדומה, בין הצומח לבין החי. אחר כך, בין החי לבין האדם, מה מחבר? הקוף. קוף, קוף של השקר. זה השקר. קוף מחבר בין האדם לבין, שזה הם, החמורים האלה אומרים שהם באו מקוף. קיצור, עכשיו, שואל רבנו ארי שאלה, והייתה, זה פחד לדבר על זה, אבל זה כתוב. מה מחבר בין האדם לקדוש ברוך הוא? הרי הוא היוצר. אנחנו כולנו נבראים. כל מה שראה בעולם זה נאצלים, נבראים. אין ביד אדם לעשות כלום, חוץ מלהתפלל ולעבוד את השם. אבל הבורא הוא כל יכול. מה מחבר בינינו לבינו? נשמת האדם. איך זוכים לנשמה טהורה? על ידי תפילה, על ידי לימוד תורה, על ידי קיום מצוות, על ידי מעשים טובים. זה על ידי זה, אדם זוכה לעלות למעלות רמות. מכאן אדם ילמד כמה מעלת האדם שעובד את השם באמת. עכשיו רבותיי, אני חוזר למה שדיברנו. אנחנו במצב לא טוב. היה לנו צדיק שהיה מגן עלינו, עכשיו איננו. כמו, תזכרו מה שכתוב בתורה בפרשת נוח. אצל מתושלח, שהקדוש ברוך הוא חיכה עם המבול עד שמתושלח נפטר ואז הביא מבול על העולם, לא עליכם, לא יבוא ולא יהיה. אז כתוב שם, ויהי בפסוק, ויהי לשבעת הימים. שאלו רבותינו איזה שבעת ימים, אמר המדרש, חיכה הקדוש ברוך הוא שיעברו שבעה ימים של פטירת מתושלח, שעדיין נשמתו פה, ואחרי שבעה ימים, הביא עליהם את המבול. אז אנחנו עדיין בתוך השבעה ימים של הצדיק שנפטר. עדיין הוא איתנו. אבל אנחנו בצער. זה ימים שאנחנו צריכים להתחזק בהם בעבודת השם. יותר ללמוד תורה, יותר ללמוד לעומק, להבנה. לא רק לגרוס. כל אחד לפי שכלו, ולבקש לו רב שילמד אותו. כדי שיוכל לעבוד את השם כמו שצריך ללמוד תורה, יש בזה מעלה גדולה. רק תרשו לי, אני קצת רוצה להמשיך, אבל קשה עליי לעמוד. אז מרן עליו השלום, שאני מדבר עליו, היה, תדעו, בשנתיים שלוש האחרונות, הרבה לא שמו לב, היה חולה מאוד. היה סובל ברגליים, היה לו זיהום שם. שנים וכאבים נוראים, והיה נכנס ויוצא לבתי רפואה. והרופאים לא הצליחו, זה לא יודע, זה היה בידינו. אם היינו שווים בתשובה, היה מתרפא והיה מאריך ימים עוד, מי יודע. וקרה מה שקרה. מה אני רוצה לומר? סבל, לדעת שצדיק סובל, הוא מכפר על הדור בייסורים שהוא סובל. ‫לכן, ספרי המוסר כתבו, ‫גם חכמי הקבלה, ‫לפעמים יש לעליכם בבית, ‫לא יבוא ולא יהיה. ‫זקן או זקנה, שוכבים במיטה, ‫צריכים טיפול סיעודי. ‫אז אדם אומר לפעמים, ‫מה דווקא מינה שהוא חי? ‫הוא סובל. ‫אתה לא יכול לדעת כלום. ‫זה שהוא סובל, הוא מכפר עלינו. מכפר על המשפחה, מכפר על בני השכונה, מכפר על בני העיר ומכפר על כל העולם. כל סבל ואיסורים שהוא עובר, מכפר על כולם. כל שכן כשהוא היה, אפילו חרף האיסורים, היה לומד תורה, מלמד תורה. אני שמעתי אותו בפסח, ראיתי אותו, אני לא יודע אם כולם הבחינו, היה מדבר והיה כאבים נוראים. דיבר בישיבה והיה כל הזמן מתאמץ. לא יכול לנענע את הגוף, כולו היה כאבים. ואני יודע, בוא, דיברתי איתו כמה פעמים. שהוא היה סובל מכאבים נוראים, ועבד את השם. אז תדעו, הוא היה מכפר עליהם. ועכשיו בעוונותינו הרבים, הסתלק. אז אנחנו צריכים להתחזק ולמלות את החסר. סיפר לי מור אבי עליו השלום. הוא היה בגיל 9 אבי, בזמן שנפטר הגאון הבן איש חי. הוא סיפר לי שהוא היה, מור אבי נולד בשנת תפרי סמך. בתרסת סמך ת' נפטר הבן איש חי, מיוד ג' אלון. ומור אבי סיפר לי שהוא מגיל 6, אביו היה לוקח אותו קבוע כל שבת, היה יושב, שומע שעתיים את הבן איש חי דורש. משעה 11 בבוקר עד 1. אנחנו ב-11 בבוקר עושים בקושי, עושים סעודה. ואוכלים, עונג שבת, זה לא היה ככה. מסיימים תפילה מקסימום ב-9 בבוקר, אוכלים, גומרים ב-10, נחים חצי שעה, בית הכנסת. שעה 11 כולם בית הכנסת. דרשה של הרב. 5,000 איש. שאלתי את אבא, איך הוא היה מדבר? הייתם שומעים אותו? אמר לי, מה אין לך שכל? אמרתי, אין לי שכל. מאיפה יהיה לי שכל? תן לי. אמר לי, היה קולו מצלצל כפעמון. היו שומעים אותו למרחקים. זה היה בן איש חי. ולא רק זה, בשבת, ארבע שבתות בשנה. שבת, מי הראשון? שבת תשובה, נכון? מה יש עוד? איזה שבת? נו, תעזרו לי. איך? שבת זכור. אחריו, מה בא? שבת הגדול, לפני פסח. אחריו, שבת קלה, לפני שבועות. היו באים 30,000 איש, כל בתי הכנסת היו סגורים, באים לשמוע את הרב. זה ידוע אצל ארצות המזרח. תראו, ברוב הספרים של חכמי המזרח, יש שם דרשות של שבת קלה, שבת זה כל אחד היה כותב. הרב חידה, רבי חיים פלאצ'י, ועוד, בלי סוף. והבן איש חי גם. אז היו דורשים. 30,000 איש היו שומעים אותו גם בחוץ. אמר לי, ברחוב היינו שומעים את הקול של הרב. ‫או, איזה פלא פלאים. ‫נפטר ביום ג' אלול, ‫השבעה ימים, ‫באותה שבת לא היה דרשה. ‫בשבת תשובה מינו את בנו רבי יעקב, ‫היה לו בן יחיד, ‫תמיד חכם גדול וצדיק חסיד מאוד. ‫היה בן יחיד, התחיל לדרוש. ‫אז לפני הדרשה אמר והיא נועם, ‫התחיל לדרוש, אמרו לו, לא שומעים. ‫אמר, לא שומעים. אמר, כן, לא שומעים, אתם חושבים שאבא שלי היה מדבר? הוא היה מדבר, שכינה הייתה מדברת. וכולם התחילו לבכות. פעם עליהם תבכו ותבכו ותבכו. זה היה הדרשה. אמר לי, אבא, איזה הבדל היה בין לשמוע את האבא, לשמוע את הבן. אז תארו לכם מה היו הדורות ההם. ואני אספר לכם עוד מעשה. סיפרתי אותו לפני, לא יודע, היה כמה מערכות בחירות, אז לפני כן ביקשו ממני לדבר בשבחו של חכם שלום, עליו השלום. סיפרתי מעשה ששמעתי מאבא, אחר כך שמעתי אותו גם, היה הגאון הרב יהושע משה, רב של העיר גבעתיים, הוא היה ראש ישיבה בבגדד, והוא היה, הכיר את הבן איש חי טוב, היה מבוגר ממור אבי יותר, בעשר שנים לפחות יותר. אז הוא סיפר לי שיום אחד הבן איש חי באמצע היום הגיע לבית המדרש, אחרו לזה מדרש זלחה בבגדד, זו הישיבה הגדולה שהייתה שם. וניגש שם לאחד החכמים, פלאו, ראו את הבן איש חי באמצע היום מגיע ככה בפתע פתאום. אמר להם, יש פה אחד, קוראים לו חכם אפרים כהן? חכם אפרים כהן. יש איזה בחור, קוראים לו בשם כהן. אמר, בסדר, איפה הוא? תקראו לו. אמר לו, אתה לומד פה? אמר לו, כן. אמר, תבוא אליי כשתגמור היום את הלימוד, תבוא אליי לבית. אמר, בסדר, חכם. חזר למקום שלו ללמוד. בערב, הגיע לביתו של הרב. שאל אותו, בן כמה אתה? אמר לו, בן 16 שנים. אמר לו, אתה נשוי? אמר, לא. אמר, וואח, ככה נשוי, וואח. בחור וכזה קדוש, לא הבינו מה הוא אומר. היה איתו גם אחד התלמידים. אמר, אתה לא יודע, באו אליי בחלום אתמול בלילה, אמרו לי בשמיים, יש אחד קדוש שמו חכם אפרים כהן. תזהיר אותו שישמור על עצמו ושיהיה גדול בתורה, כי יצא ממנו פירות גדולים בדורות הבאים. תראו לכם בן איש חי כבר אז אמר את זה. שמזה כבר 140-150 שנה, לא יודע כמה, יותר. הוא חכם אפרים נעשה חשבון פשוט, נפטר תפשין י"ז בערב כיפור, בין ראש שנה לכיפור, שבת תשובה. וי"ז הוא היה בן 70 כשנפטר. אז תעשו חשבון, תורידו מ-70 כמה? 54 שנים. 54 אחורה, אז כמה אנחנו נהיה? בערך נון משהו. זאת אומרת, עברו 130 וכמה שנים מאז, מהמעשה הזה. אז תארו לכם, אחרי זה נשא אישה ועלה איתה לירושלים. הרב הוא בן שי שלח אותו, בחיים. נפרד ממנו והוא בא לפה. וכאן היה בעיר העתיקה. והיה לומד תורה, לומד תורה ולמד קבלה והיה בקיא בחוכמת הקבלה, לא היה כמוהו. מורבי עליו השלום סיפר לי, כשלמד את סידור הרשש בא לירושלים בשביל ללמוד כוונות, כי לא היו מכוונים בחוץ לארץ. חוץ לארץ, יש תשובה ברב פעלים, תראה, לא היו מכוונים, כיוון שזה תומעת ארץ העמים, לא רוצים לכוון שם, שהחיצונים לא ינקו מהקדושה של הכוונות. אז היו מתפלים בלי כוונות. אבל פה באו לארץ ישראל כדי ללמוד כוונות ולהתפלם. אמר אבי היה למד את זה 4 שנים תמימות. ועינה נפשו הרבה, בהרבה דברים. אחר כך הגיע לזה, היה הולך, היה לו קושייה באמצע להבין איזה דבר. הולך עד העיר העתיקה, משכונת גאולה בירושלים, עד העיר העתיקה ברגל, ניגש את חכם אפרים, שואל אותו שאלה. חכם אפרים אמר, כל מקובל שבא אליי, אני שואל אותי, אני משיב לו על אתר, מיד. אבל חכם סלמן שואל אותי, אמר לו, תחכה לי יומיים, אני אעיין ואענה לך. ועד היום, תראו, הסידור של מור אבי, התפסנו אותו, ברוך השם, עם צילומים, תראו, מהרה כהן אמר לי כך וכך, הוא כותב בסידור, בתוך הסידור, את הפירושים שאמר לו רבי אפרים כהן, היה לו הרבה קושיות. אז תראו איזה גאון היה בקיא בכל מסתרי המסתרים שבתורה. קדוש וקדוש. כך למדו תורה, כך הם גדלו כולם. באיזה עוני, באיזה מחסור, באיזה סבל, איזה... ולא הרגישו חסרון בכלל, היו שמחים, מאושרים. למה? יודעים שאנחנו עובדים את השם. מי שעובד את השם, לא אכפת לו משום דבר. לא ידאיג אותו שום דבר. אחר אדם צריך להיות חזק, ללמוד מעשיהם של צדיקים. מה עושים עכשיו שצדיק נפטר? כדי ללמוד במעשיו, מספרים מעשיו. למה? כדי שנלמד בהם. כך אומר המדרש על הפסוק. רדנו צדיקים אדוני, לישרים, כולו, לישרים נבט תהילה. מה זה רדנו צדיקים בהשם? רדנו צדיקים. או רדנו צדיקים את השם, מה זה בהשם? מי יכול להגיד לי פירוש? אלא בא המדרש לומר, בדרך כלל שמספרים על צדיק, מספרים מופת שהוא עשה. בא צלם בצלם ונשרפה המצלמה. בא מישהו לזה ונהיה קצר חשמלי. מפתיע. בא איזה גוי והוא עשה אותו גל עצמות. לא זה השבח של צדיק, לא. רננו צדיקים, אומר המדרש, בהשם. איך הוא עבד את השם? תספר איך הוא התפלל. תספר כמה למד תורה. כמה יגע. כמה טרח. כמה לילות בלי שינה. כמה מסר נפשו על עבודת השם. זה רננו צדיקים, בא השם. שבח אותו בעבודת השם שהוא עבד. ומה נפקה מנה? לישרים זה אנחנו החיים לבת תהילה. אנחנו נלמד, לפחות ניקח איזה אחוז אחד. אז מה רוצה לומר לכם? שמורבי סיפר לי שהיה בגיל 9. הייתה לוויה של הבן ישעיה עליו השלום. הלוויה הייתה בלילה. ויצאו למעלה מ50,000 איש בלוויה. זה היה רק העיר, לא עיר אחרת. אז בגדד לבד, כל היהודים יצאו. אפילו ערבים יצאו לכבד אותו, היו מכבדים אותו. ועמד שם, היה הספדים, איזה 6 ספדנים, אבל ספדנים בחרו אנשים, הורידו דמעות. עמד שם, היה חכם בשי, חכם משה שמש קראו לו. אמר להם, רבותיי, אני מבקש מכם, מכל אחד מכם, עד כעת היה צדיק רבי יוסף חיים איתנו והיה מגן עלינו, כי אנחנו היינו שותפים איתו בכל התורה והמצוות שהוא עושה. עכשיו הצדיק נפטר, הכף מאזניים חסר. רבותיי, עוד מעט מגיע ראש השנה, שוקלים את המעשים. אז עד השנה תשפ"ב היה גם חכם שלום. השנה כבר אין חכם שלום, מה עושים? מה עושים? אנחנו בבעיה. אז אמר להם, כל אחד מכם יקבל עליו עוד תוספת. יוסיף עוד 30 בלימוד, עוד דקדוק במצווה, עוד למנע מעבירה, לשמור את העיניים, להיזהר מביטול תורה, לשמור, כל אחד יקבל. אז אבא אמר לי, זה היה פעם, לא תמיד היה מספר, אבל היה שעת רצון, אמר שהוא היה ילד בגיל 9, והתלהב מאוד, בכו כמו תינוקות בלוויה, ואמר, אז אמר ככה, הרב, אני צריך לעשות. דיבר עם החבר שלו. מי היה? בן דוד שני שלו, רבי יעקב מוצפי, היה בירושלים. הבית דין של העדה החרדית. דיבר איתו, והם היו באותו גיל. הפרש של כמה חודשים ביניהם. אז סיכמו ביניהם לקום בלילה, בשעה 2, וללמוד תורה יחד. מה ילמדו ילדים בגיל 9? אמרו, נתחיל ללמוד ספר שלט מוסר של רבי אליהו מאזמיר. ואחרי זה נראה. אז קם. סבא שלי עליו השלום היה קם בשעה 2. אז הוא רואה את הבן שלו, אבי היה הבן הבכור. מה אתה עושה? איפה אתה עולה? אמר, בית הכנסת, ללמוד. לא, אתה צריך לישון. לך תישן. תקום ב4. שתק, עכשיו בצד, אבא שלו יצא, ברח. ואז נפגשו אחד. אבל מה יעשה אחר כך? אבא שלו התחיל להזהיר אותו, אתה לא הולך בית הכנסת. מה עשה? אמר לחבר שלו, אבא שלך מרשה לך? אמר, כן. אמר, אבל אבא שלי לא מרשה לי, מה אני אעשה? אמר לו, יש תקנה. אז אבא שלי אמר, קשר חבל ליד שלו, תראו איזה. ותלה אותו מהחלון למטה. והוא היה בא, חבר, מושך בחבל, אז סוחב לו את היד. ומתעורר. אחרי שאבא שלו יצא, מתעורר, קם בחבר, הולך יושב שם בבית המדרש באיזה חדר מסתורי, יושבים לומדים. עד שיום אחד סבא שלי הרגיש אחרת, כי אין מה לעשות. אז בכל זאת, אבל אחרי זה, אמר לי, סיימנו כל ספר של את מוסר, אחר כך כל ספר ראשית חוכמה, אחר כך כל ספר שערי תשובה. לכן זה הדרך, כל ספרי המוסר אחר כך חזרו ללמוד הלכות. והתחלו ללמוד, אחר גמרא, לילות החורף, ארוכים. אתה קם בשתיים, יש לך עד שש עד שאתה מתחיל תפילה, 4 שעות. איזה ברכה, וואו, משהו. ואתה לא יודע אם איזה ברכה יש, האדם לומד בבוקר לפני התפילה, וואו, וואו, וואו. יכול ללמוד כנגד כל היממה כולה. ולמה? סיבה פשוטה, אין אנשים, אין הפרעות, אין טלפונים, אין בני הבית לא עירים, אף אחד לא מפריע לך. אבל לא זו הסיבה העיקרית. תראו, הזוהר הקדוש כותב. מי שרוצה להיות חכם בתורה, ילמד בלילה. איך כתוב? הנה ברכו את השם, כל עבדי השם העומדים בבית אדוני בלילות. שאו ידיכם קודש וברכו את אדוני. למה בלילות? אומר רבי שמעון, ביום אנחנו יושבים ללמוד, אבל כל העולם ער, טלפונים מתקתקים, פקסים עובדים, כלי הקומוניקציה מבלבלים את הראש, עושים שקרים, גנבות, רמאויות, אז מלא האוויר מזיקים, נבראים כל מיני ברמינן, אז הם מפריעים לנו ללמוד, האוויר לא נקי. אבל בלילה כולם ישנים על מיטותיהם, האוויר שקט, אתה יוצא בחוץ, נקי, השמיים פתוחים, אין מפריע, אין מפריע, ואז אתה יכול ללמוד תורה, אומר רבי שמעון, איזה תורה. לכן, הגמרא בעירובין אומרת, די דברי לילה, אלא לגרסה. עיקר הלימוד זה בלילה, שנאמר, קומי, רוני, בלילה. עכשיו, בפרט הלילות האלה, מתשעה באב, איך אמרו רבותינו? מי קומי עד שכבי, קומי. מי שכבי עד קומי, שכבי. מה זה קומי, מה זה שכבי? סיסמאות. קומי זה מגילת איכה. מגילת איכה כתוב, קומי רוני בלילה. מכיר את הפסוק הזה? תזכור אותו. קומי רוני בלילה. במגילת איכה כתוב. ואילו במגילת רות, מה כתוב? חי השם שכבי עד הבוקר. אז בשבועות הלילות מתחילות להתקצר, אז תשכב, תלך לישון. בוא, אתה, לא רגע, אתה בחור יקר, בוא לכאן, בוא, אתה, כן, אתה, אל תפחד, בוא אליי. לא הוא, אני קראתי לו. בוא, אתה, כן. אתה בחור יקר, אתה. רגע, אתה ישבת היום משהו פלא פלאים. מה אני אעשה? הנה, כך. זה מזכר. שים בכיס, תהיה עשיר. אז, בקיצור הדברים, אז זה קומי. אבל מעכשיו, הלידות מתארכים. אתם רואים שהשקיעה, תזהרו בערב שבת. אנשים באים ברגע האחרון להתפלל מנחה, עכשיו מתחיל להתקצר כל שבוע כמעט 10 דקות. היה שקיעה 7:50, 8:00. עכשיו נהיה איפה? 7:10. מתחיל לרוץ. ושבוע הבא, אתה עיף עיניך בו ועינינו. אז הלילות מתארכים. עכשיו קומי, קומי רוני בלילה עד שכבי, עד שבועות, קומי. צריך לקום. כאן אדם ילמד כמה צריך לעבוד את השם. אם אנחנו נתחזק רבותיי ונוסיף תורה, בעזרת השם ניכתב ונחתם בספר חיים טובים. בעזרת השם לא ישמע עוצות לשבר בעירנו. תדעו, אנחנו השנה, אמרתי את זה אתמול בהלוויה, שלושה גדולי עולם הלכו לעולמם. אחד רבי חיים קניבסקי, שהיה גדול בתורה, אחריו היה בית דין של ירושלים, הרב וייס. חריף ובקי, ענק בתורה, אני הכרתי אותו אישית. והגדיל אחרון הכביד, חכם שלום. איך אמר? הצדיק עבד ואין איש שר עלי, שם על לב. מה כתוב? יבוא שלום, ינוחו המשכבותם, הולך נכחו. יבוא שלום, הנה. אמר הקדוש ברוך הוא יבוא שלום, לקח אותו אליו, לבית מנוחתו. אבל אנחנו נשארנו בלעדיו. אבל הוא השאיר לנו צוואה שאנחנו צריכים ללמוד. הוא היה כל הזמן תורח בהקמת תלמודי תורה, ישיבות, יומם ולילה. אתם לא יודעים כמה מסר נפשו. אפילו על בת אחת שלא התקבלה לבית ספר, עליה הולך רץ ממקום למקום. איזה מסירות נפש. וכמה היה מתפלל בשביל עם ישראל. אספר לכם סיפור אחד קטן. מעשה שהיה, הוא סיפר לי לפני איזה... בשנה האחרונה סיפר הרבה סיפורים. אמר לי שיום אחד הוא היה בחור צעיר, שמע את זה. אז היה עייף מהלימוד בערב, והחליט, אז הוא צריך לזרוע לבית. הבית שלו היה בקטמון, בית הוריו. איזה בית? מחסן היה, בלי חלום, תחת האדמה. באיזה רחוב בקטמון. אני חושב, מחלקי המים, משהו כזה, ליד הפלמח. קיצור, אז עלה לקו 15, משכונת גאולה, מפורת יוסף, לכיוון קטמון. פתאום היה שם איש אחד באוטו, אמר לו, בא הנה בחור, זוז! אז הוא אמר, בסדר, אני זז. עד שהוא זז, הוא היה עצבני, הייתה לו סתירה. שתק, לא דיבר. נכנס לתוך האוטו. מחרת, אומר, באתי בית הכנסת להתפלל, אני צריך כעת לעשות ברכת כהנים. אני מסתכל, אני רואה, האיש הזה שנתן לי סתירה אתמול, נמצא בבית הכנסת. עכשיו, איך אני אברך אותו? ואני אשקר, אני אגיד, שקידשם בקדושתו של אהרון, וציוונו לברך את עמו ישראל, באהבה. אני יכול לאהוב אותו? זה משוגע. הרביץ לי סתם. לא עשיתי לו כלום. אז הוא אמר, בתחילת התפילה, הוא אמר לעצמו, ככה הוא אומר, שיגיע לקראת כהנים, אני אצא החוצה. הוא אומר, כשעמדתי עמידה, חשבתי, מה אני עושה? מה אני עושה? הקדוש ברוך הוא, עשה אותי כהן, והוא ציווה אותי לברך את עמו ישראל. והוא ציווה אותי לאהוב כל אחד מישראל. אז לאהוב רק את מי שחבר שלך, גם מי שהוא נתן לך מכות. אז אני צריך לשבור את הכעס שלי ולמחול לו. אומר, עד שהחלטתי שאני מוחל לו בלב שלם, עליתי לדוכן וברכתי. תראו איזה אהבה הייתה, תראו איזה קדוש, איפה יש כאלה, איפה תמצא היום כאלה? אז זה על ידי שאנחנו מספרים בשבחו, וזה עובדות שהיה איתו, שאדם ידע מה זה כוח של צדיקים. ועל ידי שאדם מתבונן ונדבק במעשים שלהם, מתחזק. ועובד את השם יותר, אני אתפלל השם, שנשמתו תהיה בגין זמר ומים, שיעלה עוד, כדי שיוכל להתפלל עלינו מלמעלה עוד יותר גבוה. יפתחו לנו את השערים בשמיים, ותהיה לנו שנת גאולה, די. ונזכה לראות את תחיית המתים, בקרוב. יראו עינינו וישמח ליבנו. אני, רבותיי, אין לי כוח לברך כל אחד, אני מברך אתכם כעת. מי שברך אבותינו הקדושים אברהם, יצחק ויעקב, משה, אהרון, יוסף ודוד ושלמה, יברך וישמור את כל הקהל הקדוש הזה, גדולים וקטנים, וגם הצופים על השיעור הזה, המאזינים והצופים. מכת העמה יברך יתכון, ויזכה יתכון, וישמע בקהל צלות חון. תתפרקו, תשתזו מכל צרה ועקתה, וממרד אדוני בשעתכם, ויגן בעדכם ויפרוס סוכת שלמה עליכם. ויתר בינינו וביניכם אהבה ואחווה, שלום ורעות. וסדלק שנאת חינם מביניכם, וישמור על הגלות והגויים, והערב רב, ובתי המשפט, וממשלת הזדון מעל צווארנו וצוואריכם. ויקיים בכם ובנו מכך שכתוב, אדוני אלוהי אבותיכם יוסף עליכם ככם אלף פעמים. ואחדכם כאשר דבר לכם, וכן יהיה רצון ונאמר אמן. רבותיי, יש בחוץ את הספרים שזיכנו השם להוציא לאור, אז אתם מוזמנים לקנות אותם כדי שנוכל להוציא עוד ספרים. יש גם סידור של חול שיצא לאחרונה, עם הרבה דברים יפים בפנים. וכל מעגל השנה, עם הרבה דברים שלא היו בסידור של שבת, אז תחזקו אותנו, זה טוב. כדי, זה במקום לתת תרומה, ככה שהאדם גם קונה ספר וגם נותן, והשם ימלא משעות לבכם, לטובה ולברכה. עסקו ואימצו.